שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף נ"ט במסכת עבודה זרה. נתחיל 6 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים בשורה השישית בעמוד הבא בסמך עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנושאים של אתמול, של גוי שנגע ביין או שאולי נגע ביין. לגבי זה נחלק את הגמרא לשישה סעיפים, כשרוב הדברים שנראה היום לא ילמדו אותנו משהו חדש, אלא הם פשוט עוד יישומים של עקרונות שכבר למדנו בדפים האחרונים. הסעיף הראשון הוא סוג של סוגריים, הוא מובא כאן רק אגב זה שאתמול סיפרנו על רב ירמיה שהגיע למקום שנקרא סבתא והוא העיר להם על זה שמתירים יין שנמזג על ידי גוי, אז אגב זה הגמרא מספרת עוד סיפור על המורה אחר שגם הגיע למקום וגם העיר להם. הפעם מדובר בריש לקיש, הוא הגיע למקום שנקרא בצרה והוא שם לב לשני דברים שלדעתו הם עושים לו טוב והוא אסר להם. דבר אחד זה שהם היו אוכלים פירות לא מאוסרים והוא העיר להם על זה כי הם חשבו שהמקום שלהם לא נחשב כחלק מארץ ישראל והוא חשב שכן. דבר שני, מים שגויים השתחוו להם, הם היו מתירים, והוא אמר להם שאסור. זה ריש לקיש, אבל כשהוא דיבר על זה עם רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, מהר תרוץ ותתיר להם בחזרה את שני הדברים, את הפירות, כי הם באמת לא נחשבים מארץ ישראל, ואת המים, כי מים של רבים לא נאסרים, כי הם לא שייכים לאף אחד, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו. זה הסיפור. עכשיו על זה שואלת הגמרא, למה רבי יוחנן אמר רק בגלל שזה מים של רבים? הרי גם אם זה של אדם אחד, כל עוד המים עדיין בתוך הנהר או במעיין, אז כבר למדנו בדף ממזיין שזה נחשב מחובר, כלומר חלק מהטבע, ואי אפשר לאסור. את זה. על זה עונה הגמרא, נכון, אלא שכאן מדובר במים שלא היו מחוברים. למשל, לפי מסקנת הגמרא, מישהו לקח מים והטיז באוויר, ואז השתחווה למים, שאז מצד מחובר כן אפשר לאסור, אבל אי אפשר לאסור כי זה לא של אף אחד. עד כאן הסעיף הראשון, כאמור, זה היה בסוגריים. בשאר הסעיפים אנחנו שוב חוזרים לענייני יין. הסעיף השני זה בשורה השישית בעמוד א', וזה גם כן סיפור על המורה שהגיע לאיזשהו מקום וראה שם בעיות. הפעם זה רבי חייא שהגיע למקום שנקרא גבלה, והוא ראה שלוש בעיות. דבר אחד זה שגויים היו מתגיירים שם עם ברית מילה, אבל בלי תבילה. דבר שני זה שורה גויים שמוזגים יין ליהודים. לא ברור לי אם הכוונה היא שמוזגים מים לתוך יין, או מוזגים יין לתוך כוס. בכל מקרה ראינו אתמול שמדרבנן היין הזה אסור בשתייה. ודבר שלישי, גויים היו מבשלים תורמוסים, ויהודים היו אוכלים. עכשיו, רבי חייא לא העיר להם כלום. אבל כשהוא בא לרבי יוחנן, אז הפעם בניגוד לסיפור הקודם, רבי יוחנן דווקא מאוד החמיר ואומר שבכל שלושת הדברים זה אסור, גם הגויים שמתגיירים בלי תבילה, אז אם הם התחתנו מיהודיות והולידו ילדים, אז הילדים ממזרים. בסוגריים אגב, זה לא להלכה, להלכה אישה שנבלה לגוי, אז הילדים לא ממזרים, והוא גם אסר להם את אותו יין, והוא גם אסר להם את התורמוסים שבושלו על ידי גויים. עכשיו בסוגריים הגמרא מעירה, כשרבי יוחנן הסביר לו למה הוא אסר את התורמוסים, אז הוא אמר, לפי שאינם בני תורה, כלומר זה מקום שפחות מקפידים, אז בשביל לחזק אותם צריך להקפיד. הקפיד איתם דווקא יותר מהרגיל. כלומר, מן הדין, התורמוסים מותרים. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, מה פתאום? הרי למדנו בדף למדחת שדבר שאי אפשר לאכול אותו בלי בישול, אז אם גוי בישל, זה אסור. על זה עונה הגמרא, נכון, יש לישנה בדף למדחת שזה מספיק בשביל לאסור, אבל ראינו שם לישנה נוספת, וזה שבשביל לאסור יש עוד תנאי, וזה שזה יהיה מאכל חשוב, מאכל כזה שעולה על שולחן מלכים. ותורמוסים, עם כל הכבוד, לא מגישים אותם משולחן מלכים, לכן גם אם גוי בישל, מן הדין זה מותר, ורק בגבלה, רבי יוחנן החמיר, לפי ש אינם בני תורה. זה היה הסעיף השני, והגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לסעיף השלישי. הסעיף השלישי בגמרא זה מאוד קצר, בראשונים יש לזה המון דיונים, וזה ששאלו את רב כהנה, האם גוי יכול להוליך ענבים לגת? כלומר, אני סוחר גוי, נותן לו ענבים, לך בבקשה תביא אותם לגת. ועל זה אמר רב כהנה, מותר. עכשיו, מה פתאום שיהיה אסור? מה בעצם השאלה כאן? אז מסביר הרשב"ם, זה מובא בתוספות, שכשסוחבים כמות גדולה של ענבים, אז התזוזה והקפיצות בדרך והכל גורם להם קצת להימחץ וקצת להוציא נוזל, ומזה חושש רב כהנה, שהגוי ייגע באותו נוזל, ובעצם יאסור את זה, כאילו שהוא נוגע ביין. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, הרי יש ברייתא מפורשת שגם אם אני רואה שיש שם נוזל והגוי נגע בנוזל, עדיין זה מותר, כי כל עוד הענבים לא הגיעו לגת, כל הנוזל שיוצא מהם זה סתם כמו מים, זה בכלל לא כמו יין. זה רב כהנא אמר שאסור. עונה הגמרא, זה נכון שאם באמת הגוי נגע בדיעבד זה בכלל לא אסור, כי זה בכלל לא נחשב כיין. מה שרב כהנא אמר שאסור זה לכתחילה, כלומר לכתחילה אל תיתן לגוי, כי סחור סחור ולכרמה לא תקרב, עדיף לא להתקרב לגוי בכל מה שקשור ביין, אבל בדיעבד אם הם נגעו זה בסדר. עד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה בשורה השלישית בעמוד ב', וזה עוד סיפור. הגמרא מספרת על אתרוג שנפל לתוך חבית של יין, והגוי ראה את זה, אז הוא מיד זינק לחבית, הכניס את היד ותפס את האתרוג. עכשיו כרגע היד של הגוי עדיין בתוך החבית עם האתרוג ביד שלו, ועכשיו נשאלת השאלה מה לעשות. כרגע במצב הנוכחי, היין הזה כבר אסור בשתייה, כי כמו שאמרנו כמה פעמים אתמול ושלשום, ברגע שהגוי נגע ביין, לא משנה למה הוא התכוון, היין נאסר בשתייה. לגבי איסור הנאה, זה לא אסור. למה? כי כמו שלמדנו אתמול ושלשום, אם ברור לי שהגוי נגע ביין לא סתם בשביל לגעת, אלא בשביל מטרה מאוד מסוימת, כמו שראינו שלשום למדוד את היין, וכמו שראינו אתמול להוכיח שזה יין ולא מים, כל עוד הוא לא עשה את זה בשביל עצמו, אלא בשביל היהודי, אז אנחנו לא מניחים שהוא התכוון גם לנסך. לכן גם כאן הייתה לו מטרה מאוד ברורה, והוא לא עשה את זה בשביל עצמו, לכן אין סיבה לחשוש שהוא ינסך את היין, ובינתיים היין מותר בהנאה. זה בינתיים. אבל מה יקרה כשהגוי יוציא את היד? עכשיו כבר הוא לא מנסה להציל את האתרוג, הוא סתם הוציא את היד, ולכן אם הוא יוציא את היד, אנחנו נחשוש שאולי הוא ניסך את היין ונצטרך לאסור את כל היין בהנאה, לכן בא רב אשי והציע פתרון. נחזיק לו את היד בתוך היין, שהוא לא יזיז אותה, כי כמו שלמדנו אתמול, רק אם הוא מזיז את היין יש בעיה, ולא נוציא לו את היד, אלא היד תישאר שם, ופשוט נוציא את היין, למשל נפתח את הברז, או נוציא עם הצקת, עד שהגובה של היין ירד מתחת ליד שלו, ואז הוא יוציא את היד, וככה הצלנו את היין מאיסור הנאה. זה הסיפור עם האתרוג. עוד פעם, כשהוא הכניס את היד, זה בדיוק כמו המקרה של מודד, ששם אין בעיה של איסור הנאה, כי מן הסתם הוא לא מתכוון לנסך, אלא למטרה מוגדרת להציל את האתרוג. הבעיה היא כשהוא מוציא את היד, שאז יכול להיות שהוא כן יכוון, ולכן במקום שהוא יוציא את היד, אנחנו נדאג שהוא לא יזיז אותה, ואנחנו נוציא את היין. עד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף השישי והאחרון מתחיל בשורה השישית בעמוד ב', וזה כבר כן משהו חדש שעוד לא ראינו. בשביל הסעיף החמישי נדלג לרגע מהשורה השישית בעמוד ב' ועד שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', למקרה די דומה למקרה שראינו עכשיו לגבי אתרוג, וזה לגבי חבית שנקבע. כלומר, פתאום נוצר חור בחבית והיה שם איזשהו גוי זריז שרצה להציל את המצב, והוא שם את האצבע וסתם את החבית. האם זה אוסר את היין או שלא? אז לגבי לאסור בהנאה משום חשש שהוא ניסך, ברור שזה לא אוסר, גם כי אין לו שום מקום בחור הזה לשכשך את האצבע, והרי לפי רש"י הוא צריך גם לשכשך בשביל לנסך, וגם כי ברור שהוא לא התכוון לנסך, הוא התכוון רק להציל את היין, לכן בהנאה אנחנו לא אוסרים. אבל זה רק בהנאה. לגבי איסור שתייה, זה ברור שכן צריך לאסור, כי הרי כבר אמרנו שאם גוי נוגע ביין, לא משנה למה הוא התכוון, זה אסור בשתייה משום חתנות, אז ברור שגם כאן צריך לאסור את היין בשתייה. עד כאן ברור. אבל עכשיו ברב פאפה ומחדש חידוש. אם הסדק היה למעלה או למטה, אז ברור שכשהגוי נוגע ביין, הוא אוסר את כל היין שבחבית. אבל אם מדובר בסדק שהוא בצד של החבית, אז זה נכון שהגוי אוסר את היין שהוא נגע בו, אבל הוא לא אוסר את כל היין שבחבית. למה? כי בניגוד לכשהסדק למעלה או למטה, כשהסדק הוא בצד, אני לא אומר שכל היין נחשבים מחוברים כגוף אחד והכל נאסר, אלא זה מפוצל. יש את היין שבתוך הסדק עצמו, כלומר באובי של הדופן של החבית, ויש את כל שאר היין. ואפילו שהם כמובן נוגעים ולכאורה כל אחד, לא, זה לא נחשב אחד, כי אומר רב פאפה, אין חיבור מן הצד. זה החידוש של רב פאפה. עכשיו יש שתי גרסות מה בדיוק יאסר לפי זה. גרסה אחת זה שרק היין שבאמת קרוב לסדק עצמו, כלומר נפתח קצת את הסדק, נוציא קצת יין, נסתום וזהו, כל שאר היין מותר. גרסה השנייה אומרת שכל היין מלמעלה ועד הגובה של הסדק כן נאסר, כי כיוון שכל היין הזה יצא מהסדק, אם הגוי יוציא את האצבע שלו, אז זה כן עכשיו מחובר, אז את כל זה צריך להוציא, אבל כל שאר היין שמתחת לסדק זה כן מותר. בכל אופן העיקרון אותו עיקרון לפי רב אשי, עצם העובדה שהגוי נגע ביין לא אוסר את כל היין שבכלי, כי חיבור מהצד לא נחשב חיבור. זה רב פאפה. עכשיו בא רב יימר ואומר שהאמת היא שזה מחלוק את הנעים. איפה רואים את זה? לגבי תבול יום שנגע בתרומה. תבול יום זה אדם שהיה תמה והוא כבר טבל ועכשיו הוא מחכה לערב בשביל להתאר לגמרי. בזמן הזה אם הוא ייגע בתרומה הוא יפסול אותה, ויש מחלוק את הנעים לגבי מקרה בדיוק דומה למקרה שלנו. כלומר חבית של יין של תרומה שיש בה נקב מהצד ותבול יום שם שם את האצבע. לפי רב יהודה, באמת כמו שאומר רב פאפה, הוא לא יתמה את הכל אלא רק את היין של היד הסדק, כי אין חיבור מהצד, אבל לפי רבנן גם מהצד יש חיבור וכל היין יהיה תמה, ולכאורה גם במקרה שלנו של גוי רבנן יאמרו אותו דבר וכל היין יהיה אסור בשתייה. עד כאן הסעיף החמישי, בזה הגענו לשורה השישית בסמך עמוד א', ועכשיו בואו נחזור אחורה לשורה השישית בנונטט עמוד ב', לסעיף השישי והאחרון. הסעיף השישי הוסיף לנו דין שבאמת עוד לא ראינו, וזה לגבי מקרה שגוי באמת אסר את היין שלי בהנאה, למשל שבאופן מפורש הוא התכוון לנסך את היין. עכשיו ממילא למכור את היין אני לא יכול גם לא לגוי, כי הרי זה אסור בהנאה. אבל מה יקרה אם אני אגש לגוי שעשה לי את זה, ואני אגיד לו תשלם לי על הנזק, והוא יאמר אין בעיה אני אשלם לך, אבל לפחות ייתן לי את היין שהרסתי בתמורה, האם זה מותר או לא? על זה אומר רב אשי, זה מותר. אפילו שלכאורה זה נראה כאילו שאני מוכר לו, כי הרי הוא נותן לי כסף, אני נותן לו את היין, אבל האמת היא שזה לא מחירה, אלא הוא פשוט משלם על הנזק שהוא עשה, לכן זה מותר. עד כאן הכל מובן. עכשיו יש קטע קצת פחות מובן, ובאמת כל הראשונים התקשו בזה, וזה שרב אשי גם הביא ראייה לדבריו. הראייה היא מברייתא מאוד בסיסית שמדברת על עצם האיסור הזה שאם גוי נוגע ביין הוא נאסר בענה. אז עד כאן חשבנו שזה ברור לפי כולם. באותה ברייתא מסתבר שזה מחלוקת. חכמים אומרים שבאמת אם גוי נוגע זה נאסר בענה, אבל רב יהודה בן בטר שם אומר מה פתאום? גם אם גוי נוגע זה לא נאסר בענה. למה? כי קודם כל הוא לא עשה את זה לפני איזשהו פסל, אז אין סיבה לחשוש שהוא ניסח. ודבר שני, גם אם הוא רוצה לנסח, היין לא שלו, היין שלי, ואדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו. זה מה שאומר רב יהודה בן בטרה, אבל כאמור אנחנו פוסקים כמו חכמים שכן אוסרים את היין בהנאה. זאת הברייתא, ועכשיו רב אשי רוצה להוכיח ממנה את מה שהוא אמר, שאני יכול לתת לגוי את היין ולקבל ממנו את התשלום של הנזק. איך הוא מוכיח את זה? אז כאמור הראשונים מאוד התקשו בזה. אנחנו נסביר כאן את מה שהרן אומר, זה מובא גם בהערות בשוטנשטיין, והוא אומר כך. כשאמרנו עכשיו שתנא קמא אומרים שאם גוי נגע ביין הוא אוסר את זה בהנאה, האמת היא שיש שתי אפשרויות להבין את זה. עד עכשיו הנחנו שזה מצד שאולי הוא ניסח, אבל באמת יש עוד אפשרות, וזה מדין חתנות. כלומר, כמו שאמרנו אתמול, שאם הגוי נגע ביין זה אוסר מדין חתנות, כלומר שלא נתחתן עם הגוי, גם אם ברור לנו שהוא לא התכוון לנסח, אולי גם איסור ההנאה זה בכלל לא מהחשש שמה הוא ניסח, אלא פשוט מדין חתנות. אז איך אנחנו יודעים שכשחכמים אסרו, הם אסרו מצד שמה הוא ניסח ולא מדין חתנות? אנחנו יודעים את זה מהדעה החולקת, כלומר רב יהודה בן בטרה. הרי רב יהודה בן בטרה מתיר, ולמה הוא מתיר? כי הוא אומר, אין סיבה לחשוש לניסוח, לכן זה מותר. כלומר, ברור לרב יהודה בן בטרה שהסיבה שתנא קמא אוסר בהנאה זה לא מצד חתנות, אלא מצד ניסוח, והוא עצמו, רב יהודה חושב שאין בעיה כזאת. אז מכאן מוכיח רב אשי, הסיבה שבגללה כשגוי נוגע ביין חכמים אוסרים בהנאה, זה לא בגלל חתנות, אלא בגלל ניסוח. עכשיו זה שלב ראשון. שלב שני, כיוון שזאת הסיבה, יוצא שכשהגוי נוגע לי ביין, הוא ממש מזיק אותי בידיים. כלומר, אם היינו אומרים שזה לא בגלל ניסוך, אלא בגלל חתנות, אז כשהגוי נוגע לי ביין, זה לא אשמתו שעכשיו אסור לי, זה חכמים אמרו לי שאסור לי, כי הם לא רוצים שנתחתן עם הגויים. אבל אם זה בגלל שאנחנו חוששים שהוא ניסח, אז זה כבר משהו שהוא עשה. כלומר, זה משהו שהוא ממש מזיק אותי בידיים. נכון שזה רק חשש, אבל זה חשש להזק בידיים. ממילא, על זה אומר רבשי, כיוון שהסיבה לכל האיסור הזה של ההנאה, זה בעצם חשש לזה שהגוי ממש פגע גבי באופן ישיר, כלומר ממש מזיק, ממילא ברור שאני יכול לקבל ממנו כסף, כלומר כמו כל מזיק. עד כאן הראייה של רבשי, ובעצם כל הראייה הזאת היא לא ממש לעצם הדין של רבשי, שאני יכול לקבל כסף, אלא למה שעומד בבסיס שלה, שעד עכשיו לקחנו את זה כמובן מאליו, עכשיו רבשי מוכיח את זה, שבעצם כשאנחנו אומרים שכשגוי נוגע ביין הוא עושה אותו בהנאה, זה לא בגלל חתנות, אלא שם הניסח. כאמור, עד עכשיו זה היה ברור לנו, רבשי פשוט הוכיח את זה עכשיו, וממילא לדעתו זה אומר שברור שאני יכול לקבל ממנו גם כסף על אותו הנזק. וזה סיימנו את הסעיף החמישי, את הראייה של רבשי, הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן. נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בעניין גוי שנגע ביין, חילקנו את זה לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון הוא סוג של סוגריים, סופר שם ריש לקיש שהגיע לבצרה והוא אסר להם לאכול בלי לאסר, והוא אסר להם מים שגוי השתחווה להם, ורבי יוחנן נתיר את שני הדברים, כי בצרה לא חלק מארץ ישראל, והמים האלו מים של רבים, ולכן אי אפשר לאסור אותם. בסעיף השני ראינו שרבי חייא הגיע לגבלה, והוא ראה שלושה דברים בעייתיים, ורבי יוחנן אמר לו לאסור את כולם, גם שגוי מתגרים עם ברית מילה, אבל בלי תבילה, וגם שגוי מוזגים יין ליהודים, שזה בעצם הנושא שלנו, שראינו אתמול שאסור, וגם שגוי מבשלים ליהודים תורמוסים, ואומנם תורמוסים זה מאכל שלא עולה על שולחן מלאכים, ולכן מן הדין זה מותר לפי רבי יוחנן, אבל להם הוא אסר, כי הם לא בני תורה והם צריכים חיזוק. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי שאלו את רב כהנא האם אפשר לתת לגוי להוליך ענבים לגת, והוא אמר שלכתחילה לא, כי סחור סחור ולכרמה לא תקרב, אבל בדיעבד גם אם עשו את זה ויצא נוזל והגוי נגע בנוזל זה לא אוסר, כי כל עוד לא הגיעו לגת זה בכלל לא נחשב יין. בסעיף הרביעי ראינו סיפור על אתרוג שנפל לחבית, והגוי שם את היד בשביל להציל שהאתרוג לא יגיע עד למטה, אז כל עוד היד שלו בפנים ולא זזה, בינתיים היין רק אסור בשתייה, כי הוא נגע, אבל לא אסור בהנאה, כי זה כמו המקרים שראינו אתמול ושלשום, על גוי שנגע למשל בשביל למדוד, שאז ברור שהוא לא התכוון לנסח, אלא למטרה אחרת למדוד, אז גם כאן הוא התכוון רק להציל. הבעיה היא שאם ניתן לו להוציא את היד, אז אולי הוא כן יכוון, ולכן מה שרבה שיציע זה להחזיק לו את היד שהוא לא יזיז, ובמקום שהוא יוציא את היד, להוציא את היין עד שכבר לא יהיה לו יין על היד, ואז הוא יוציא. זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי ראינו את רב פאפה שאמר שאין חיבור מהצד, ולכן אם גוי שם את האצבע בתוך נקף שבצד של החבית, אז אמנם הוא אסר את היין של ידו בשתייה, ולא אסר את כל היין, ורב יאמר אומר שזה מחלוקת תנאים. והסעיף השישי והאחרון, גוי שניסח יין באמת ואסר אותו בהנאה, אז עכשיו ליהודי אסור למכור אותו לאף גוי אחר, אבל אומר רב אשי, הוא יכול לקבל את דמי הנזק מהגוי, ולתת לגוי את היין, למרות שזה נראה כסוג של מכירה, זה לא מכירה, אלא הוא פשוט מקבל את דמי הנזק, ורב אשי הוכיח את זה מברייתא, שמשם עולה מתוך המחלוקת בין חכם חכמים לרבי יהודה בן בטרה, שבאמת כל הסיבה שאנחנו אוסרים את היין בהנאה זה מדין ניסוך, ובעצם בזה הגוי יזיק את היהודי, ולכן באמת הוא צריך לשלם את דמי הנזק. כל טוב.